זה כאילו משהו שעשית רב, אבל כאילו נקודתי, אני צריך לסדר את זה בראש למעלה.
אתה נגיד שאלות מהחיים, זה השיעור חמש, כן.
לגבי הבא, ארצה חופשית.
כן.
זה, יש עניין של הכל שפוי והרשות נתונה. אז יש כאילו, יש משהו, קצת שאין לנו תפיסה, אבל יש את הבחירה חופשית. אז כאילו, יש איזשהו פרדוקס מסוים שאני לא מצליח לעמוד עליו כל כך.
בידיעה והבחירה, איך הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ולנו יש בחירה בבקשה שלה? שאת הידיעה והבחירה, אז בגדול, שמה, אני אענה על זה בקצרה, כי זה לא פחות כאילו שיעור על שאלות ואמונה, זה יהיה בשיעור הבא. יש איזה שיעור גם שאלה שעשיתי, אבל אני אענה על זה בגדול. אתה יודע, אולי אני אקח את זה לרובד יותר, אולי פרקטי, פחות פילוסופי. בוא נגיד רגע, בפן הפילוסופי הפשוט, שבאמת לדעתי הוא הפשוט, לחיות את זה קצת אחרת, בפן הפילוסופי הפשוט, הבורא היה במציאות ב-100%, מכיוון שהוא במציאות ב-100% כבר בעצם כל השלמות כבר הייתה כאן. כיוון שכל השלמות כבר הייתה כאן, אז זה כמו גרעין שכבר ברור מראש מה יצא ממנו. אבל באופן פוטנציאלי. ואז הבורא יצא החוזה ואפשר לאדם לבחור. ותכלית האדם זה להשיב את הבורא בחזרה למציאות. אבל הפעם מתוך רצון. אז בלי להיכנס יותר מדי למה זה, מה זה, מה זה השם יודע, בגדול השם יודע בגלל שכבר הכל כך. אז בגלל שהכל כבר קרה, אז ברור שמהגרעין הזה יצא רק דבר אחד, לכן יש נבואות. מצד שני יש בחירה מוחלטת איך להופיע את הנבואות האלה וכמה זמן. מצד שלישי, איך הקדוש ברוך הוא סומך עלינו שבסופו של דבר נגיע לנבואות האלה ונקיים את הכל? התשובה היא שהוא משגיח על המציאות שיהיה ככה. יש נבואה שאומרת שאני צריך לשוב לעצור, ואם הוא לא יעשה את זה, אל תדאג, תהיה שורה, סמוך עליו.
אוקיי.
בסדר? כלומר, זה הידיעה, וידע הכל. מצד שני יש לך בחירה מוחלטת. בסדר, זה עכשיו זה מובן או שיש עוד שאלה?
טוב.
אני עולה קצת יחדד. בעצם מכל בחירה שלך במציאות, זה לא כאילו רק באופן כללי, כאילו השגחה הזאת. השואה אמנם, אפשר לומר, זה נס, כלומר התנוססות של השגחה שקיימת תמיד באופן נסתר. השגחה שקיימת תמיד באופן נסתר זה בעצם שהקדוש ברוך הוא דוחף את המציאות בלי שאתה שם לב. כלומר, דרך הבחירה שלך, אתה בוחר בחירה, אתה יכול בכל עוד הרבה אפשרויות, כך מסביר מהר"ל או השל"ה, ואז אתה, מכל הבחירה שאתה יבחר, בסוף מגיע התכלית. לפעמים באמת בן אדם מתרחק מאוד מאוד מהכיוון בחירה שצריך, וזה פחות האדם, זה יותר כאילו גם האדם אבל גם הכלל, אז באמת צריך פה איזה התנוססות, איזה משהו שהוא אוקיי, ברור לי שזה מה שצריך, ברור לי שעכשיו צריך לעלות לארץ וזה רצון השם, בסדר? אז, אבל זה תמיד, תמיד בנסתר, ולפעמים זה מתגלה גם, ואז באמת הבחירה יורדת והידיעה הולכת וגדלה, אבל גם אז יש לך בחירה לעלות לארץ אחרי השואה.
אוקיי.
כלומר, באמת הבחירה היא מוגבלת, היא לא אינסופית, אבל עדיין יש לך בחירה, תמיד יש לך בחירה, והקדוש ברוך הוא לא נותן לך את הבחירה החופשית.
הבחירה החופשית הזאת היא אותה בחירה חופשית שהיא לא נסמכת על פעולות הקודמות שלך?
לא הבנתי.
יש עניין כזה שכל מציאות דוחפת למציאות אחרת.
כן, זה מה שאמרתי, שאתה בוחר בחירה מסוימת, ומתוך זה נפתחות בפניך אפשרויות נוספות. עכשיו, מזה...
אתה לא באמת בוחר.
אה?
אתה לא באמת בוחר.
אתה בוחר בצורה מוגבלת. אתה תמיד בוחר, מה זאת אומרת? אתה תמיד בוחר, יש לך עכשיו 100 אפשרויות. אתה בוחר באחת.
עכשיו, אבל בגלל שלדעתי ככה, ולמדתי ככה, והייתי ככה, שבלא בחירתי, אז זה נבחר ככה. אתה חושב שזה חופשית, אבל זה לא באמת.
אתה שואל, נקרא דטרמיניזם.
זה דטרמיניזם, כן,
שכחה לי. אתה אומר כאילו...
דיון אחר, גיל.
לא, זה לא דיון אחר, זאת אותה נקודה. איך אני יודע שבאמת יש לי בחירה, ועכשיו זה לא אינסטינקט שנטבע בי מגיל קטן? התשובה היא שיש אלוהים. מה זאת אומרת יש אלוהים? הרי... אם... הכל זה אינסטינקטים, אז גם זה אינסטינקט זה שאני עכשיו בוחר לעשות משהו מוסרי מסוים, ואם זה אינסטינקט לעשות משהו מוסרי מסוים, אז אין משמעות לשום דבר, כי הכל חומר. ואז גם אין משמעות לכך שהכל חומר, כי זה משפט לוגי. אם זה משפט לוגי, אז זה בעל משמעות. ואם אין משמעות לכלום כי הכל חומר, אז גם אין לוגיקה. אז מה שאמרתי הוא חסם משמעות. אז המשפט בטל מהיכנו. אז זה לא רלוונטי, השאלה לא מתחילה אפילו. אוקיי? אבל מה שכן, בעניין אבל הידיעה והבחירה, חשוב להבין מה קורה לי כאשר אני טועה. עשיתי בחירה שגויה. זה אני חושב, אני רוצה לקחת את זה לתוך מקום של החיים, פחות של הפילוסופיה, כי זה בשיעור הבא. מה קורה לי כאשר עשיתי בחירה מסוימת וטעיתי בבחירה הזאת? בן אדם עכשיו, אני אקשר לעצמי, בן אדם עכשיו בא ועשה וגרם למוות של מישהו, מה אז? איך הוא יכול לחזור בזה? אדם עכשיו עשה איזה טעות ופגע במישהו קשות, מה קורה לרוב האנשים? זה הבחירה שלי, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. ואז הוא מתוסכל ועצור. נכון, אני נורם חטא עכשיו בשמירת הברית. מה קורה בן אדם? זה לא קשור, זה לא קשור השם, זה רק אני, ואני חטאתי, ואני דפוק, ואני... זה בעיה של חוסר לימוד אמונה. וכשלא לומדים אמונה, מגיעים לכל מיני תפיסות שאתה לא מצליח לעשות תשובה. ואז אתה על כל חטא, אתה לא סוגל לחיות. אתה לא סוגל לחיות בעצמך. אתה גם יכול להגיע לאובדן דעת ולשגעון נפשי, בגלל שאתה לא מסוגל להכיל שיש פה יד אלוקית. כלומר, איך קרה שחטאת? איך קרה שאתה אדם חוטא? אז זה מה שדיברנו על הכפירה. אתה מנתק את אלוהים. מחרת אתה לא נכון. ומה עם אלוהים? לא נמצא פה? הרמח"ל מלמד אותנו, כמו שהסברנו עכשיו, וגם המהר"ל מלמד אותנו, שבבחירת האדם מתגלית השגחת השם. איך? אז השם, השם חטא? מה? איך? איך זה עובד? צריך להביא, זה לא פשוט. תעמיקו. איך זה שעכשיו אני חוטא? האם הקדוש ברוך הוא נמצא גם בחטאים שלי? התשובה היא שכן. צריך להבין, זה קצת עמוק. זה לא שיש מה, אני כל בסדר, לא, 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 לא רמה שעשיתי. מצד שני, זה גם לא ליפול לעצבות ודיכאון. כי אם אנחנו אומרים, זה רק אני ואין פה השם, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, אז אני באמת יכול ליפול לעצבות ודיכאון. אבל אני מבין שיש כאן השם, אבל, כי אם זה רק השם, אז אני בכלל, כל בסדר, אני אמשיך כרגיל. או רק נשים לפעם הבאה. זה יחס שהוא דו ערכי וצריך להבין אותו. שאני חוטא, אפשר להגיד בן אדם פגם בברית, לא שמר את העיניים, נסע במהירות והרג מישהו, זה נבע כימה. יש פה כוח אלוקי שקיים. דוגמה, בוא ניקח בשמירת הברית. הרב קוק מסביר לנו במאמר שנקרא תלמי אורות שהכוח המיני שורשו בנצח האלוקי. כלומר, המטרה שלי, אני מרגיש כוח מתוכי שהוא רוצה לחיות לנצח. מכיוון שהוא רוצה לחיות לנצח, אז הוא רוצה להביא ילדים. כלומר, הכוח המיני הוא כוח אלוהי, לא זה חומר כימיקלי, הוא כוח אלוהי. כאשר אני עכשיו מתה את הכוח הזה לאופן פרטי, לאחדות פרטית, לאגואיזם, אז בעצם מה שאני עושה זה שאני לא מחובר לנצח. אני לא מחובר כדי להמשיך את כלל ישראל. אני לא עושה את זה בשביל כלל הבריאה, אני עושה את זה בשביל עצמי, כדי להנות בעצמי. וזה חטא. למה? כי זה נקרא החטאת המטרה. אני מחטיא את המטרה של הכוח הפנימי שהקדוש ברוך הוא נתן בי, של הכוח של התאווה המינית. וזה החטאת המטרה, זה כוח אדיר שהוא פשוט צריך אותו ליבוד. זה כוח אלוהי שזרק אותו לפח. זה הנצח האלוהי שהולך לפח. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן? אז קודם כל, זה כוח אלוהי שהלך ליבוד. יש בעיה?
יש
בעיה. ברגע שהכוח האלוקי הזה לא מחובר בצורה נכונה אליי, ברגע שהכוח האלוקי הזה, אני מרגיש אותו שהוא, אני לא מחובר לנצח, אני לא מחובר לכלל. אתם איתי? רוצה רגע לעשות את זה, כי יש בעיה מעצמה? ואז כי אתה עשו? אתה אומר, תעצור שנייה, אתה יכול לעזור?
אנחנו צריכים שיש אפשרות כאילו.
אם אני אסיים, אני פשוט אמשיך, יש בעיה קצנה במעצמה.
כן.
נסתדר?
אני שם ממשיך.
כן, ממשיך? טוב.
כן.
אז נסו להיות איתי למרות שיש בעיה קטנה במצלמה. הכוח האלוקי הזה הולך לפח. והסיבה שהוא הולך לפח זה בגלל שעכשיו לא הייתי מחובר לכלל. כלומר, אם אני באמת מחובר לכלל, איך אני מסוגל לחשוב על עצמי? לקחת את האהבה הזאת לעצמי? אם הייתי יותר מזה, למה בן אדם חוטא? לא בן אדם חוטא.
אם אדם מרגיש שהוא כל כך טוב, הוא לא מסוגל לחתום. למה אתה חותם? כי אתה אומר, יאללה, גם ככה לא הלך, גם ככה אני לא, אז יאללה, מה זה משנה? כל יש אפשרות נוספות. הוא גם מרגיש שהוא לא שווה כלום, אז הוא מדמיין עכשיו שכביכול הוא עכשיו, הוא שווה משהו. באותו רגע הוא מרגיש שהוא שווה משהו. אז זה דמיון. ומה הדמיון הזה אומר בעצם? וואו, אני שווה. עכשיו, זה בגלל שהאדם לא מחובר לעני הפנימי שלו. אם האדם לא מחובר לעני הפנימי שלו, הוא אוהב את עצמו. הוא לא היה צריך לחתור ולהריש איזו תחושת דמיון כרגע שהוא שווה משהו. הוא לא היה צריך, הוא לא צריך לחתור ולחשוב על עצמו בגלל שאני כל כך טוב. מתי האדם חוטא? כשהוא מרגיש שהוא כלום ניק. כשהוא מרגיש שמה זה משנה, אין עבר, אין עתיד. יאללה. אם אני מחובר כל רגע לנצח ולעתיד, אם אני ממצא את היכולות שלי ואת הכוחות שלי, ואני מרגיש שאני מחובר לעני שלי, מי זה העני שלי? אנוכי אדוני אלוהיך. אני מחובר לעניות הפנימית שלי. אני מחובר לקדוש ברוך הוא, כלומר אני מחובר לתכלית שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל את העולם. אני לא מסוגל לחתום. מתי אתה מסוגל לחתום? כשזה רעיון נחמד תכלית הבריאה, אבל זה לא חי כרגע. הרב אובן סון כותב יפה שקדוש ברוך הוא שלח הדור הזה מלחציים שנקראים שמירת הברית והקושי בדבר הזה כדי להוציא מהדור התמיד שלו שדרך יחילה יתגבר על זה, זה יהיה באמת דרך זה שהדור יוציא את המיץ הפנימי שלו, והמיץ הפנימי של הדור בארץ ישראל זה עונג רוחני, זה נבואה, זה כוחות רוחניים גדולים, זה תפילה בכוונה מטורפת, זה שירה אדירה. ואם הוא לא יוציא מתוך את הכוחות האלה, אז הדור יישאר תקוע. ואנשים הרגישו מתוסכלים בגלל כל מה שהם רואים ועושים. אז איפה הקדוש ברוך הוא בחטא? הנה, נתן אותו. החטא הזה בא להגיד לי שלא כיוונתי נכון את החטא חיי. אני לא מחובר מספיק לעני שלי. והחטא הוא עוזר לי לברר מה הכיוון שלו אני צריך לשאוף. החטא עוזר לי לברר לאיפה אני צריך לדחוף את עצמי. החטא הוא חלק מתוך התהליך של השיבה לעצמיות שלי. זה החטא. החטא הוא גם חלק מתוך הדבר הזה. עכשיו, זה החטא. לפעמים קורה שאני עושה בחירות לא נכונות. כלומר, באתי להגיד כאן שגם בתוך החטא יש כוח אלוקי שדוחף את המציאות. יש פה איזה כוח אלוקי שגם בסופו של דבר אולי גם זימן את הניסיון הזה. מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע שכתב? את חגית האמת, נכון? הרי הקדוש ברוך הוא גם היה יכול לא לזמן את החטא הזה. כל יש גם יש פעמים שאנחנו באמת, הקדוש ברוך הוא מציא אותם עם ניסיונות שלא אנחנו לא יודעים מהם. אבל כאן הוא בחר שאתה השגחה לא קיצה מה שאתה דווקא יחד עם ניסיון הזה, ואתה גם טיפול בו. למה? כי אם אתה נופל בו, היית חי בסדר, שהכל בסדר. והיית חי בסדר, בסדר, אני מושלם, אבל בפנים, הכל גמור, הכל ריק.
מה המשמעות של שכר ראוי
משתבר? מה זאת אומרת?
כי אם כאילו הכל צפוי, כאילו כאילו אני צריך לקבל
העונש
על החטא
שלא
אני, כאילו
זה שעכשיו אתה לא בנית את הכוחות הפנימיים שלך, בסופו של דבר הגיע מצב שאתה לא מתקדם את החטא שלך, אבל הקדוש ברוך הוא מנסה לקדם אותך לתכלית, זה כי אם הוא לא מקדם אותך העונש שלך יותר גרוע. מה זאת אומרת העונש שלך? שכר העונש זה לא אחרי המוות, בואו נוציא את זה מהלקסיקון, זה משהו אחר, רוצים לדבר על זה, אבל זה לא זה. שכר העונש זה בעולם הזה. זה השעה עכשיו. כן, הכוזרי אומר שהגיהנום הוא לעומת גן עדן. מר גן עדן זה שעכשיו אני חי במדרגת חיים רוחנית. מדרגת חיים של רצון להשפיע. איפה אתה מרגיש עונג אמיתי? בסופו של דבר פעם. שאתה נותן למשפחה ענייה או שאתה רואה נטפליקס? ברור שנותן משפחה עניין. אז שם העונג האמיתי, העונג הרוחני שבשבילו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, זה ברצון להשפיע. כאשר אני לא בונה בעצמי כלים של רצון להשפיע, ואני נשאר ברצון לקבל, אני בגיהנום. זה העונש. זה העונש עצמו. איך בן אדם מרגיש אחרי שהוא חוטא? יכול להיות שהוא גם לא יודע שהוא בגיהנום. זה בעיה אחרת. אבל זה הכי גרוע. הוא מרגיש שבגיהנום יש עליו כף זכות. לפחות שאתה יודע שאתה בגיהנום. לפחות שאתה יודע שאתה בסרט רע. אבל פיתת שני, אם אני לא מבין שאלוהים מתגלה כאן, כלומר שיש פה כוח אלוקי שופיע בצורה לא נכונה. ויש פה תהליך שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבור. ואולי הוא גם זימן את זה על מנת שאני אעבור את התהליך הזה. אז קודם כל אני אשם, נכון. אבל מה? יש פה משהו שלא בחרתי נכון, אבל מה? יש פה גם משהו שהוא הולך וצומח. יש פה כוח אלוקי שהולך וצריך להתפתח, וחלק מנו זה שגם כמו שהגרעין באדמה נובט, הוא מסריח. ואז הוא הולך וצומח. וזה חלק מהתהליך. אז אני לא מתייאש, כי אני יודע שזה חלק מהתהליך. יש פה, הקדוש ברוך הוא יודע את הסוף. כלומר, יש פה תהליך שאני צריך לעבור, הוא יודע את הסוף. הוא מכוון אותי לדבר הזה. ועכשיו אני רוצה להבין איך החטא מקדם אותי לתשובה. וזה במקום שבעלי תשובה עומדים מן צדיקים גבוהים יכולים לעמוד. ודווקא מתוך החטא אני יכול להגיע מדרגה יותר גבוהה. כי בלי להרגיש את הרע, לא יכולתי באמת לבחור בטוב. עכשיו צדיק שבחיים לא גילה מה זה רע. צריך להבין למה גם הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבור את הדבר הזה. הוא רוצה שנרגיש באמת, כשהדור ירגיש, כמה הרע הוא רע והטוב הוא טוב. שימו לב, פרשת בהם שמוע. מה היא אומרת פרשת בהם שמוע? מדברת על ארץ ישראל, מתתים את ארציכם. ומה היא אומרת שם? היא אומרת, אם תחטאו, המציאות, הארציות, ארץ ישראל לא תשמח. במילים אחרות, אתם בארץ ישראל אתם צריכים להבין מתוך המציאות כמה הרע הוא רע והטוב הוא טוב. בארץ ישראל אנחנו רואים במציאות שאנחנו הולכים נגד התורה. אנחנו רואים במציאות איך אנחנו מפסידים במלחמה. כי אין הנהגה. כי אין תודעה בעם שבוחרת בהנהגה. ואז אתה מפסיד בקרב. ואז חיילים נהרגים ולא בשביל לנצח. המציאות צועקת את זה. אתם מבינים? זאת המדרגה של העולם הבא. מדרגת העולם הבא אומר הכוזרי, בעצם זה הנבואה. מה זה הנבואה? זה להבין את המציאות מתוך התורה. וארץ ישראל היא המאפשרת את העולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מה זה כל ישראל שהם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים? מה זה חלק לעולם הבא? ירושת הארץ. כלומר, בארץ ישראל מתאפשרת מדרגת העולם הבא. בארץ ישראל, כי היא מאפשרת את הנבואה, כי היא ארץ הנבואה, היא הארץ שמסבירה לנו איך העולם הזה עובד. אז בארץ ישראל אנחנו, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו את הבנת המציאות של הרע הוא רע והטוב הוא טוב. ותאר שמתוך הרע מברר כמה הטוב הוא טוב. ואתה מבין איך הרע, יותר מזה, אתה יכול, מתוך זה שירדנו כל כך אל החומר, עכשיו הרע נהיה משודרג. הטוב, סליחה, נהיה משודרג. כי יעקב קנה את ידי עשיו. יונים, בגלות יש את עבודת הבירורים. לברר מה טוב ומה רע. לברר את הטוב מהרע. בארץ ישראל יש את עבודת הייחודים. שזה לחבר את הרע אל הטוב. שגם עכשיו החומריות הגסה שבסופו של דבר נוצרה, גם היא תתחבר אל הטוב. ואם אתה עכשיו תחזור בתשובה מתוך הדבר הזה, אתה לא תהיה כמו הדור הקודם שלא חטא בכלל בנושאים האלה, אלא אתה לא תחטא מתוך בחירה אמיתית. יותר מזה, אתה תדע להעריך זוגיות אמיתית מהי, והזוגיות שלך תהיה הרבה יותר טובה. כי עכשיו שזה לא מה שצריך לחטוא, אבל איזה קטע זה קורה לבד. אתה עכשיו צריך, תראו, זה עדין מאוד. זה עדין מאוד. אבל אתה לא צריך לחטוא. מצד שני, אם חטאת, תבין שיש פה כוח שלא הופיע. אבל באמת, מה קורה? למה הרוב חוטאים? אמר אחד הרבנים בישיבה. שמירת הברית זה נושא ש-95% אומרים שהם נופלים בו, ו-5% אומרים שהם נופלים בו, אבל הם נופלים בו. אבל הם רק אומרים שלא. יש פה איזה משהו שהוא באמת מה? הוא כוח אדיר שהקדוש ברוך הוא מביא למציאות. למה? על מנת לבנות כוח, ליצור תודעה חדשה, תודעה גבוה יותר מתוך בחירה. כלומר, גם בתוך הרע שעכשיו האדם בחר, יש לו כוח אדיר לצמיח, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בחטא. השלב הזה היה ברור? בסדר? יש שלב נוסף, שאם בן אדם באמת עשה טעות, ועשה מעשרה. אפילו לא נפל בחטא, עשה מעשרה. נגיד כמו שם שמור, דרס מישהו והרג אותו. יש אנשים, פשוט נופלים מזה, יכולים גם להתאבד. איך עשיתי דבר כזה? נורא. קודם כל, באמת, אדם צריך לקחת אחריות על הדבר. אבל, אם אני מבין שכוח אלוקי זימן את הדבר הזה, הרי גם הקדוש ברוך הוא יכול לזמן שזה לא יקרה. השגחה יכולה גם לזמן שדבר כזה לא יקרה, כי הקדוש ברוך הוא זימן. אז כנראה אותו אדם, קודם כל זימן אותו לשם, זה מה שהוא היה צריך לעבור. אבל רגע, מה זה פותר אותי מלחזור בתשובה? אם הקדוש ברוך הוא זימן שהגיע תקלה כזאת לידי, אז כנראה אני מבעיה גדולה. כנראה יש משהו, כזה רוע שהקדוש ברוך הוא זימן
שהשם ישמור אותו אדם, שאותו אדם יגרום, רוצה אפילו להגיד עליי, שאותו אדם יעבור, שהוא יגרום לו להרוג בן אדם, כנראה שהוא צריך לעשות חשבון נפש גדול, אם הוא הביא את עצמו, אם הוא בא למצב כזה. אבל כאן, מי ששורות לעשות חשבון נפש, מתוך מקום, כאילו שאתה פשוט נופל וקורס ומת, ואתה נופל לדיכאון. אפילו באמת חייל גם ש... זה קצת פחות חמור, כי באמת זה בקרב יותר פשוט, אבל גם חייל שרק בשוגג בקרב את חבר שלו, זה גם נקודה שרסים על את הדעת. אמנם לא עכשיו אנחנו לא בואים לשפוט, אבל גם נקודה שבן אדם צריך לעשות תשובה על הדבר הזה. אם זה באמת בשוגג, אז באמת אדם צריך יותר, למה זה קרה? לסדר המהירות, לא שמת לב, אז זה לא מתחיל, אי שימת לב לא מתחילה מהכביש, היא מתחילה מפיזור נפשי שקיים בך בגלל שאתה לא מסודר בנפש. ולמה אתה מסודר בנפש? למה אתה נוסע מהר? כי אולי משהו אצלך, אלוקים אצלך לא מיושב במציאות כמו שצריך. אתה לא מופס. אולי בגלל שאתה לא מופס, בגלל ש... אתה לא ממש את הפוטנציאל שלך. ואז אתה מרגיש מבולבל כל הזמן. ואז אין לך רגישות לזולת. כלומר, זה משהו שהוא מתחיל מכוח אלוקי, והוא הופיע בצורה לא נכונה, שוב פעם. תמיד, אדם צריך, אני אתן לו דוגמה, אדם צריך לחקור בתוך עצמו, ולהבין את הדברים האלה. אבל זה כוח אלוקי שאופה בצורה הנכונה. ואתה שיכול להשיב את הכוח אלוקי, הוא החטיא את המטרה שאתה יכול להשיב את הכוח אלוקי הזה למקום. אתה יכול להתייאש, ואתה גם יכול להבין שיש פה תהליך שהקדוש ברוך הוא רוצה שתברר. הצד אחד אתה באמת לקח את אחריות, הצד שני, לא עכשיו להיות עצוב על זה, אלא להבין שיש פה תהליך. ואם אדם עשה את זה במזיד, קחו את הדבר הכי קיצוני. זה אדם רצח. תמיד יש תשובה. אחרת אולי צריך להיות בעולם הזה. תמיד יש תשובה. זה יכול להיות אותו אדם כנראה יישב בכלא. וטוב שכך שהוא יישב בכלא. אבל יש פה משהו יותר עמוק. שאם אותו בן אדם מגיע למצב שהוא רוצח במזיד, אז כנראה שהוא הגיע למצב אישיותי מאוד מאוד ירוד. מאוד 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 ירוד, אם הוא מגיע למצב שהוא מסוגל לעשות דבר כזה, בצורה כזאת חסרת שליטה, וכאן הוא יצריך תשובה הרבה יותר גדולה, אבל גם התשובה הגדולה שהוא יצריך, עוד פעם, קדוש ברוך הוא זימן את הסיטואציה, יכול גם שזה לא. אז כנראה אותו אדם, אני אומר גם, נגיד אותה משפחה שרוצח, נגיד, אותו אדם נרצח, אבל מה אותה משפחה תגיד? מה זה? הוא השם, אין פה כוח אלוקי, כאילו מה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן? אז כנראה אותו בן אדם, זה משהו, זה התיקון שהוא צריך לעבור בעולם, וככה המציאות תתקדם לייעוד שלה. נכון? גם פה יש כוח אלוקי, אבל אותו אדם שרצח ועשה מעשה נבזי כזה ומזעזע כזה, אני מנהל את הערך הדבר הזה. אז אני צריך לעשות תשובה רצינית מאוד, לא קטנה, לא בינונית ולא גדולה, משהו ענק. אבל דווקא מתוך המקום מאוד מאוד שפל הזה, הוא יכול להגיע למקום שאם אותו אדם, אם נגיד אותו אדם מגיע למצב הסכנה, הוא נגיד יצא אחרי 15 שנה בכלא, הוא יצא ואומר, אני מקריב את כל החיים שלי לעזרה לכלל עכשיו. אתם מבינים שאותו אדם יכול להגיע למצב שהוא אומנם הרג בן אדם אחד, אבל החיה מאות אנשים בעקבות שהוא חזר בתשובה, אם זה לא קורה לו, הוא לא מגיע לזה. לא סתם דוגמה. אבל האם זה מחפר הזה? לא, זה חשבון שמיים. ואני אומר, כאילו, תבינו שיכול מתוך רע לעשות המון המון טוב. כלומר, יש פה כוח אלוקי שאתה יכול לעשות אותו להמון טוב. פוטנציאל של רוע גדול, והפכו שהרוע גדול והרצון לקבל פה גדול, גם יכול להיות פוטנציאל של טוב מאוד מאוד גדול. כי עכשיו שנוצר כזה רוע גדול, כתקן אותך טוב גדול. ואם כדי שבחו גם מזמן דברים כאלה למציאות, כדי שאותו אדם יוצא מתוכו דברים רעים. כנראה במזיד זה לבחירת האדם, במזיד זה לבחירת האדם. אבל אם נגיד אותו אדם רק בשוגג, אז אולי גם לא רק בגלל שהוא עשה את זה ספציפית משהו כזה, אלא אולי כדי שעכשיו הוא יוציא מתוך המצב הרע שהוא הגיע אליו כוחות גדולים יותר. כלומר, בכל דבר יש לך בחירה, ואתה בחרת בבחירה הלא נכונה, בין בשוגג בין במזיד, נבחרות לפניך עוד בחירות שבסוף של דבר יביאו את האדם התכלית שלו. יביאו את האדם התכלית שלו. וגם אם אותו אדם עכשיו מת, אז הרב הוא כותב, אותו אדם מת במלחמה או נרצה אחר, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא משלים את החיסרון בעולם הבא. מה זאת אומרת משלים את החיסרון בעולם הבא? זה אומר שבעצם בעתיד אותו אדם, מה שהוא הביא איתו, מה שאותו אדם הביא איתו לעולם, אז הוא יושלם, הוא יושלם, הוא לא ילך לאיבוד. אותו אדם היה אמור אדם, אדם זה לא גוף, אדם זה, זה הנשמה שלו, זה התפקיד שלו בעולם, נכון? התפקיד שלו היה לעשות א' ב' ג'. אז הקדוש ברוך הוא ידאג שהתפקיד הזה יושלם. שהתפקיד הזאת תהיה מושלמת על ידי אדם אחר. מבינים? אז זה מתסביר איך, איך ההשגחה הלוקית מתגלת בכל. בכל פרט, בכל פרט, באמת, אנחנו מבינים את זה לפעמים, אבל ככל שאדם יהיה מחובר יותר לעצמיות שלו, הוא יוכל באמת אולי להיות מבחינת רוח הקודש. ולסיק בעצמו, איך עכשיו צריך לקדם את המציאות מכאן. באמת, ולכוון לאמת, ולכוון לרצון השם באמת, מבחינת רוח הקודש כזאת. שהוא יודע לעשות את זה. לעשות כזאת. דרך אגב, אם אדם מאוד מאוד לחוץ על עצמו, כלומר, מאוד מאוד עשה חטא, ועכשיו לא נותן מקום להבנה, שהוא כלומר מאוד מאוד מחובר, קשה לו מאוד להבין איך, איך, איך הדבר הזה הוא חלק מתהליך, והוא רוצה את השלמות כאן ועכשיו. אז קשה לו מאוד להיפתח אל כוח שנקרא כוח המדם. קשה לו מאוד להבין איך מתוך זה אני יכול לעצמי לחטוב. כי הוא מאוד מחובר, נקרא לאבא ואמא, הוא מאוד מחובר לכוח הפנימי כאילו שמאוד מאוד רוצה טוב, לפנימיות שלו, אבל הוא לא מצליח רגע להבין שיש פה תהליך. אם אני רגע מתנתק רגע ואומר, אוקיי, אני מתנתק רגע מהקול של אבא ואמא בפנים, ומספיק רגע שאבא ואמא יקפו עליי, נכון? ילד קטן שאבא ואמא קופים עליו שלו, נכון? אבא ואמא זה הרצון הגדול שלך שהילד שלי יצליח. רגע שאבא ואמא יפסיקו לקפות עליו, הילד יכול נצליח לפרוח, לכאורה זה אמור להיות הפוך, נכון? שהילד לכאורה ייקשל שאם אבא ואמא יפסיקו לקפות עליו, כי אף אחד עכשיו לא יקפה עליו, אז מי תענו? הפוך, אז יוצא בדיוק ההפך, שאבא ואמא מפסיקים לקפות עליך, אז אתה מתחיל להשתחרר דווקא ויד רוצה לבד. ככה גם הנפש, אם אני מפסיק לקפות על עצמי, יוצא רגע מאבא ואמא, מהכפייה הפנימית שיש בתוכי, אני נפתח לעולם חדש של נקרא כוח המדמה, שאני יכול להבין רגע איך אני יכול לקדם את החיים שלי מתוך בחירה ומתוך חיבור לעצמיות שלי לקדם את העתיד. בסדר? נצרתי קצת לנסות לנקודה. כן, שאלות נוספות.
יערב, אז אתה אומר שאין גיהנום, כמו שחושבים.
אז בעניין, האם יש גיהנום, זה גם שאלה אמונית, אבל נתעסק בה בקצרה, אולי גם נתעסק קצת להרחיב עליה במציאות של השאלות על החיים. אז קודם כל, לא אני אומר, אני קודם כל מגדיר את ההגדרה, מה כוזרים מגדיר גיהנום, וגן עדן זה מדרגות בעולם הזה. גן עדן זה עצמך אל העדן. גן, עצמך. עדן זה עדיין. עדיין זה העתיד, מה שעדיין לא קרה. אז גן עדן זה עצמך אל העתיד. גיהנום זה, זה, קוראים לזה גם שאול. שאול זה בעצם שאלה בלי תשובה. שאול. זו שאלה, זה שאול. אני בשאול. זה מצב כזה. זה מצב שאדם הוא חי חיים חסרי תכלית. לעומת הגן עדן שהוא חי חיים תכליתיים ומחובר לעתיד. זה הגן עדן וגיהנום במדרגות העולם הזה. אבל, חוץ מהסבר הזה של הכוזרי, יש הסבר נוסף של רמח"ל, שהוא מסביר גן עדן וגיהנום גם במושגים שהם אחרי המוות. אחרי המוות יש עולם שנקרא עולם הנשמות, ושם יש זיכוך מסוים של יכולת חיבור גוף ונשמה, שנשמה לא הצליחה בעולם הזה. בעולם הבא אומר רמח"ל, היא מקבלת כאין השכר לעתיד לבוא, כאין חיבור הגוף והנשמה שיהיה לעתיד לבוא, על מנת שהיא תוכל לשוב לעולם הזה עם פוטנציאל יותר של חיבור גוף ונשמה. אוקיי? אז בעצם גן עדן וגיהנום זה מושגים גם בעולם הנשמות, שגם הם סוגים נוספים של זיכוך. יש גן עדן תחתון, גן עדן עליון, גיהנום. אז גיהנום זה לא עונש ושמדרים אותו בעולם הנוצרי. בסדר? גיהנום זה לא עונש, זה פשוט סוג זיכוך מסוים. מה אני מרגיש? אני לא יודע מה אני מרגיש. אין לי מושג, כי אני משרגש גופני, כנראה שאין. מה זה רגש נשמתי? אני לא כל כך יודע מה מרגישים במצב בלי גוף, בסדר? אבל בגדול, הנקודה היא שבעצם האדם נטען בכוחות של חיבור גוף ונשמה. ואז, אני אקח את זה גם למקום קיומי, אני חושב שכשאנחנו היום מסתכלים על, על, על אנשים שהם, שבדור הזה, אתה יכול לראות אנשים שהיו בעולם הנשמות יותר, ונשמות שהיו פחות בעולם הנשמות. אם רמח"ל מסביר את הכיוון הזה, שעולם הנשמות זה הנקודה של חיבור גוף ונשמה, שנותן את הפוטנציאל הדבר הזה, ואז הנשמה יורדת לעולם הזה, אז אתה באמת רואה אנשים שיש להם יותר רצון לחבר גוף ונשמה. ויש אנשים שפחות. ואז הם צריכים שיעבור עוד דור. מה זה חיבור גוף ונשמה? ברובד מסוים זה גם חיבור עם ישראל וארץ ישראל. נכון? עם ישראל, ארץ ישראל, זה עם הגוף ונשמה. עם ישראל נכנס לארץ, הארץ חיה. עם ישראל יוצא לארץ, הארץ מתה. שום דבר לא צומח, 2000 שנה. ככה גם, הגוף, הנשמה נכנס לגוף, הגוף חי. שפצת מהגוף, הגוף מת. אז חיבור גוף ונשמה, זה גם יכולת חיבור בין הקדושה לבין הרציות, בין הקדושה לארץ ישראל. וכל מיני נשמות שאתה רואה, שבאמת הם לא רוצות לחבר גוף ונשמה, הם לא רואות את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, הם לא רואות את החיבור בין התורה לארץ ישראל. אז מה התורה אומרת עליהם? התורה אומרת שהם צריך לעבור דור, הטענה בעולם הנשמות, ואז איך אני יודע? כתוב את זה מפורש, חטא מרגלים. אומר הרב קוק, בספר שנקרא חבש פאר, עוד נון בית שם, הוא כותב שהסיבה שחטא מרגלים קרה, ככה כותב בעל התניא בליקוטי התורה, חטא מרגלים קרה בגלל שהם פחדו מהחומריות, כי הם לא רצו לחבר גוף ונשמה, הם לא רצו לחבר אור וכלי, הם פחדו לרדת את העולם הזה. אז לכן, מה עונש נותנת להם התורה? עד תום כל הדור, עד שאיתם הדור, תחלף דור, ואז תיכנסו. באמת, הזוהר מסביר שהנשמות של דור המדבר היו נשמות לאה. והיה צריך לעבור לנשמות שהן מבחינת רחל. מה זה נרחל ולאה? רב קוק מסביר לנו שלאה היא אלמה נתקסיה. אלמה נתקסיה זה העולם המחוסה, העולם הבא, אנשים מאוד רוחניים. קשה להתחבר לארציות. ולשמות רחל, אנשים יכולים לחבר את הרוח אל הגשם. בסדר? את עולם הבא אל העולם הזה. לכן צריך לעבור דור. אז ממש אפשר לראות בחוש היום נשמות שעברו כיוקי וחול בגיהנום, בגן עדן, כלומר נשמות שהוא בעולם הנשמות, ונשמות שצריכות לעבור באמת עוד זיכוך בעולם הנשמות. זה נקודה שניתן באמת לראות את היום המציאות שלנו, וזה אני חושב סוג של הוכחה למציאותו של עולם הנשמות. כן? מציאותו של עולם הנשמות. כי זה כמו שנגיד לך, איך אתה יודע שיש כוח גרידה? אז אתה אומר, שמה, יש לי אמון כללי במדע, וגם אני מרגיש שאני כלפי מטה הולך. איך אתה יודע של עולם הנשמות? יש לי אמון כללי בתורה, כי אני יודע שהתורה היא אמת. אני יכול, שרוצה זמנו זה בשנה שעברה, והשיעורים, גם השנה בשיעורים בשיעור א', אבל מעבר לזה, גם אני רואה סוגי נשמות. שעבורות, רואה, אז יש לי אמון כללי, אולי זה לא כוח הכבידה, אולי זה פילים שדופקים כל הזמן את כדור הארץ כלפי מטה. יש לי אמון כללי במדע. אז זה באמת, הסברה של איך אני יודע שעולם הנשמות קיים, והמושגים האלה, גן עדן וגיהנום, סוגי הזיכוך האלה, אז אתה רואה באמת שסוגי הזיכוך האלה, יש נשמות שונות במציאות של העולם הזה. אני חושב גם שככל שנחיה בעולם הזה בגן עדן, נצריך פחות את הגיהנום בעולם הנשמות. למה? כי כאשר אני, תחשבו עכשיו, ככל שיהיה בעולם הזה יותר הסברה נגיד על חיבור, גוף ונפש, נשמה וגוף, אז נצטרך פחות דור שיעבור, כי כבר בדור הזה נצליח לחבר לאנשים גוף ונשמה. אז נצטרך פחות זיכוך שעכשיו יקרה בעולם הנשמות, כי ולכן בסופו של דבר עד מצב שנגיע כבר שלא יצטרך מוות בכלל, כי לא יצטרך את החיבור גוף ונשמה, כי כל הגוף יהיה נשמה ואז יתבטל המוות מעולם. בסדר? וזה כבר תחילת אמיתית, זה האידיאל. אבל זה המצב שאנחנו צריכים להגיע אליו, ככל שנפל יותר בגן עדן, כלומר בחיבור בין הגוף ולנשמה.
אז היכוך ביניהם קורה גם על הדת.
אז אם אתה לא עושה את זה פה, אז כדי לקדם את המציאות, הקדוש ברוך הוא משגיח על המציאות, זה בא מוסע עולם שנקרא עולם הנשמות, על מנת שהנשמות יוכלו להתקדם. אחרת לא, אחרת זה לא מתקדם לאף מקום. לכן אתה רואה שככל שעוברים הדורות, אז יש יותר רצון לקדם את המציאות בעולם החומרי, ולא לדבר על אידאות. כן? אתה רואה את ה... תראה, אני חושב בכל המגזרים, בכל, גם בחרדי, בדתי-לאומי, בחילוני, במסורתי, אתה רואה, כולם בסופו של דבר, הם מתקרבים לחיבור הזה שבין, יש לי אידיאלים, יש לי קדושה, אבל בסוף אני רוצה להופיע אותה בעולם החומרי. אם זה החילוני, אז פתאום הוא מחפש קודש, לחבר אותו לחיים, מחפש משמעות לחיים. אם זה החרדי, הוא קודש, הוא מחפש חיבור לחיים. תמיד זה כך. תמיד, אם זה דתי-לאומי, אז הדור הבא של דתי-לאומי, הוא כבר פחות מתנצל, הוא רוצה יותר להוריד את הידיים של העולם הזה. פשוט רואה את זה, אני לא אומר דעתי או משהו, אני רק אומר עובדה במציאות. תמיד רואה שהמציאות מתקרפת לקראת האידיאל של חיבור גוף ונשמה. וזה באמת, אתה רואה, נשמות חדשות, אפשר לומר, נשמות של ארץ ישראל. באמת, 2000 שנה, אני חושב, סוג הנשמות היה מאוד דומה. אתה לא... אין יותר מדי הבדלים בין 1,000 שנה לפני 1,100 או 1,200 שנה. הנשמות אותו סוג. פתאום עולים לארץ ישראל. אני חושב שגם, אמנם הרב קוק לא כותב את זה, אולי הוא כן כותב, אני לא יודע, אבל הוא כותב את זה באופן אחר קצת, לא בהזכרה של עולם הנשמות, אבל איך הרב קוק מזהה שצריך עכשיו לעלות לארץ? כי הוא רואה נשמות אחרות. הוא קורא את זה כפירה, הוא מסביר את זה בעצם שזה נשמות איתו, הוא צריך את זה עכשיו כלים מסוג אחר. הוא אומר כך, הוא לא מדבר על עולם הנשמות, אבל הוא קורא את זה נשמות של ארץ ישראל. הוא מזהה שהנשמות רוצות חיבור גוף ונשמה. וזה איפה יכול להיות? רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל יכול להיות, מה זה נשמות איתו? נשמות איתו זה כאילו רצון שהכל כאן ועכשיו. איפה אפשר לתקן את הדבר הזה? רק בארץ ישראל אתה יכול להביא להם אורות עולים של נבואה. אחרת, הם פשוט יפלים לחומר, זה מה שהוא אומר. לכן, בגלל שהגיעו הנשמות האלה, כנראה שהשכינה חזרה לציון. כנראה שהנשמות שעכשיו נולדים, כן, כן, אומרים שהקדוש ברוך הוא, שחיבור, קודש בריך הוא שכינתה, יוצר נשמות חדשות, יש מושג כזה, תדעו. שהקדוש ברוך הוא יש זיווגים עליונים שיוצרים נשמות חדשות. מה זה אומר? אני חושב שאירות זה למציאות, כאשר השכינה חוזרת לארץ ישראל. המושג רוחני, מה זה שכינה? כיוון הסגולת ישראל, הפוטנציה של ישראל, צריך עכשיו להופיע בהיסטוריה, בארץ ישראל. זה השכינה, נגלת בארץ ישראל. אז נולדות נשמות חדשות שיכולות להתאים גם לדבר הזה. זה לא משהו מיסטי כזה. נולדות נשמות על ידי חיבור של כל מיני קודש בריך הוא שכינה. מה זה אומר? זה אומר שכן, וגם נוצרים מלאכים. מלאכים, כוונה אידיאלים חדשים שמופיעו בעולם. זה משהו מציאותי, זה לא איזה משהו מיסטי כזה. אתה רואה את זה במציאות, והרב קוק מבין. הרב קוק מבין שנולדות נשמות חדשות, כי עכשיו השכינה חזרה לארץ ישראל. לכן, שבא לסולם, היה בחוץ לארץ, תקופת השואה, אז הוא אמר לאנשים, מה אתם עושים? כנופו לארץ, אין פה שכינה. הוא זיהה את זה בחוש. הוא זיהה את זה בחוש שאין פה שכינה, כי כנראה גם הנשמות וגם תחושה פנימית של צדיק, הוא חש שאין שכינה פה, הוא חש שמשהו כאן ריק, משהו כאן חסר, משהו כאן לא הולך טוב. מבינים? זה התחושות הפנימיות, זה כמו שמן אדם, יש לו אינטליגנציה רגשית, יש לו אינטואיציה פנימית, הוא כמו אמא שמרגישה שהבן שלה מת בקרב, איפה יודעת? היא אינטואיציה, כל כך מחוברת לה. מי שמחובר לשכינה, מי שמחובר לשכינה, הכוונה היא סגולת ישראל, הפוטנציאל של עם ישראל. מי שרואה את ההיסטוריה טוב, הוא מבין שבונה, הייתה הצהרת בלפור, עם ישראל עולה לארץ, האומות מצפות ומחכות, אנחנו לא עושים עם זה כלום, ועם ישראל מוכן לזה, ויש כפירה, ולמה לא עושים עם זה כלום? אז בונה, השכינה חזרה לארץ, לא עושים עם זה כלום. זה לא הולך להיות טוב. הקדוש ברוך הוא ידחוף אותנו. לא תהיה ברירה. מי שעושה את המתמטיקה הזאת בראש, אפילו גם מצליח להבין את זה, אפילו לא בשכל, אלא בחוש, והוא גם רואה את היטלר עולה לשלטון, אז זה לא שכל אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה אפילו, אמנם הרב הוא כן מפרט את כל התהליך הזה, כן, ומאמר השופרות הוא מפרט אותו, אבל לא צריך, אבל צדיק אפילו לא צריך את האינטלקט להבין אחד ועוד אחד ועוד אחד, הוא מרגיש בתחושה פנימית משהו רע הולך לקרות, כי כל השכל הזה הוא כל כך מחובר לרגש שהוא משהו רע הולך לקרות, אני לא יודע להסביר את זה, משהו רע הולך לקרות. ברב הוא גם עזר לנו להסביר את זה, אבל מי שהוא חי בתחושות יותר פנימיות של רוח הקודש, של נבואה, שזה כבר פחות שכל אצלו, אז זה מבוטא בצורה פנימית יותר. לכן זה גם, אני אגיד, במה מוסגר, זה גם האידיאל שאמור ליצור בנו התפילין. לכן בראש התפילין אולי גם יוסיף לשיעור הקודם של שבוע שעבר, של להאמין מחדש, שהתפילין הסוד שלהם זה באמת גם הנקודה של, נכון, יש הרבה, ארבע, נכון, התפילין כאילו יש בו ארבע, מחולק לארבע, אבל ברגש זה אחד, ביד זה אחד. כי באמת אתה יכול להבין, לחשוב הרבה דברים, אבל המטרה זה שבסוף הכל יהיה נטוע ברגע שלך, שלא תבין את התורה השכלית, שהתורה היא לא ידע, אלא שהתורה תהיה הטבע שלך. התורה תהיה הטבע שלך. ומי שמבין את הדבר הזה, גם כפי שכותב הרב, וזה נסיים, הוא כותב ברכות, בעניה, דבר, הוא כותב שם שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. כלומר, שהמציאות הולכת לאידיאל הזה שהשכל יהפוך לרגש, שזה בעצם הנבואה, שהתורה לא תהיה ידע, התורה תהיה חיים. והרב קוק מבין את הדבר הזה, והוא רואה כאשר התורה היא שכל, אז והיא רק ידע והיא לא חיים, אז היא מגיעה כפירה, ואז הכפירה רוצה חיים, כי התורה לא יורדת לחיים, אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כלומר הקדוש ברוך הוא דוחף את המציאות לחיבור השכל והרגש, ואם זה לא יקרה, אז זה יקרה מה שכותב הרמח"ל, אם אני זוכר נכון, במאמר הגאולה, שכשנפתח החלון של ארץ ישראל, והחלון של הגלות עדיין לא נסגר, זה מאוד מאוד מסוכן. בעצם, וכאשר הוא נסגר, החלון של הגלות, ועוברים לחלון של ארץ ישראל, אז יש נקודת שנייה של שאף חלל לא נפתח, ואם מי שיהיה בגלות בזמן הזה, זה מאוד מסוכן. רמח"ל כותב. כלומר, אנשים הבינו את הסיטואציה. מי שהבין את הדברים, הבין שההצלה של פורים היא קריאת כיוון. בסדר? מי שהבין טוב את מגילת אסתר, וקרא נכון מגילת אסתר, הבין שהנס שהיה מגילת אסתר, הוא נס, אבל צריך להבין איך לפעול ממנו. ואם אתה לא מבין איך לפעול ממנו, הנס הזה לא יקרה עוד פעם. הנס הזה לא יקרה עוד פעם, הוא לא קרה עוד פעם בשואה. ובוא נגיד את האמת, אם אדון ממדני שנמצא בניו יורק, מי שלא הבין את זה שוב פעם, יבין את זה שוב פעם.
דרך הרגליים. ולא שאני חוזה איזה משהו, גם צריך את מגיעת אסתר, בשביל זה צריך להסתכל על המציאות ולהבין, חבר'ה, אם אתם לא עולים לארץ, שאתם יהודים הולכים למחק בניו יורק, כי הם לא יעלו בזמן. בסדר, הם נובע פה ברשע מרושע, פלסטין, בסדר? לא כל דבר בעניין. הוא רשע גדול. אז באמת נבין את הדברים האלה מכאן. ונסה באמת להעמיק בתובנות הפנימיות ולראות את המציאות בצורה יותר פנימית, בעזרת השם.